שלום לכולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, לפני שנתחיל, אז יש לנו יום חברים ביום חמישי י"ב אלול. יום חברים בירושלים, התבודדות מודרכת, שיעורים, עבודה עם תומכי שקוף. אז אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות. טוב, אנחנו מתקרבים לראש השנה. איזה מהירות. רבי נתן, ברגעים האחרונים שלו בעולם, כשהוא אמר את המילים האחרונות שלו, שזה בעצם הצוואה שלו, אז הוא אמר שרבנו השאיר לנו שלוש הדרכות ברורות שלגביהן אין לנו שום ספק. דבר ראשון, לא יודע אם זה הסדר דווקא, אבל זה הדברים. דבר ראשון, לנסוע בראש השנה לאומן, לציון רבנו. גם חייך, אה? שתיים, ללמוד כל יום שולחן ערוך, ושלוש, להתבודד כל יום, לדבר עם השם. טוב, אז בוא, אני רוצה שקצת נדבר ונראה מה הקטע של רבנו עם ראש השנה, מה הנקודה. ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך נתן, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה. אז רבנו אומר שראש שנה שלו זה משהו מיוחד, מתנה מהשם, ואמר, הראש השנה שלי עולה על הכל. והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא ייזהרו כל האנשים המקורבים אליי, שיהיו כולם על ראש השנה? איש לא יעדר, כי כל העניין שלי הוא רק ראש השנה. אז יש פה דברים מאוד חריפים. ראש השנה שלי עולה על הכל. כל העניין שלי זה רק ראש השנה. למה? יש לרבנו יש הרבה עניינים. התחזקות ואמונה ותפילה ושמחה. מה ראש השנה? בסדר. לא, הוא אומר, זה הכי גדול. ראש השנה שלי עולה על הכל, וזה לא שזה הכי למעלה. זה לא רק שזה הכי למעלה. כל העניין שלי הוא רק ראש השנה. בעצם, באמת, רבנו אומר, באמת, זה הנקודה, זה העניין שלי. זה כל העניין שלי. כל השאר זה מוביל לשם, אבל זה כל העניין שלי. אין לי משהו אחר. עד כדי כך שרבנו אומר, מה אני עושה במוצאי ראש השנה? אני מקשיב לשמוע את הסליחות של שנה הבאה. עד כדי כך זה טוב, אז מה זה ראש השנה בפשטות? ראש השנה זה הרבה דברים. אבל ראש השנה זה התחלה חדשה. ראש השנה זה לנקות שולחן ולהגיד, טוב, מה שהיה היה, בוא נעשה חשבון, איפה אנחנו עומדים, מה קורה, בוא נתחיל סיפור אחר לגמרי, עם מתנות חדשות לגמרי. כמו שאנחנו אומרים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. יש פה אפשרות למשהו אחר לגמרי. עכשיו, לכאורה זה דבר מוזר, ראש שנה זה יום הדין, וכל העניין של רבנו זה חסד, זה רחמים, זה נחמה. אז איך כל העניין שלו זה ראש השנה? אפשר להגיד כמה דברים. אחד, פשטות, אם יש בעולם דינים, ואם יש צער, ואם יש צרות, ואם יש קושי, ושמים את זה בצד ואומרים, טוב, אף על פי כן, למרות הכל, יש מקום להתעודד, ויש מקום להתחזק, כאילו שזה שני עניינים. אז הדין נשאר, חוץ מזה יש רחמים. רבי נחמן אומר, לא, אני אביא את הרחמים בתוך הדין. אני אמצא את החסד בתוך הקושי. אני אביא את האור מתוך החושך. זה האליפות. אני לא אגיד, טוב, יש בלגן, בוא נתעודד. לא, בוא נתעודד עם הבלגן, בתוך הבלגן. ורבי נתן אומר שהעבודה של כל הצדיקים בכל הדורות זה להמתיק דינים. מה זה להמתיק דינים? דין זה לא דבר רע. דין זה גבול. דין זה חשבון. אבל אם זה לא מומתק, אם זה לא בהגבלה וברחמים, אז זה יכול להיות חס ושלום דין קשה, שזה צרות ואיסורים וסבל וכל מיני דברים, השם ירחם. אז הצדיקים לא מבטלים את הדין לגמרי, כי אם הם מבטלים את הדין גם לא היה העולם. אבל הם ממתיקים את הדין, הם נותנים לנו את היכולת בתוך הגבולות, בתוך החוקים, בתוך הקושי, למצוא את האור, למצוא את הנחמה, למצוא את השמחה, ממתיקים את הדינים, וכמובן עושים את הכל לבטל כל צער וכל צרה, והם מאחלים לנו כפשוטו, רחמים וטוב וחסד ושמחה בכל המישורים שבעולם, זה הרצון שלהם. אומר רבי נתן, בעיקר הם עושים את זה בראש השנה. אז טוב, אז שיעשו את זה בראש השנה, מה זה קשור אליי? אז רבנו אומר, אתה צריך להיות קשור לזה. זאת הפעם היחידה שבעצם רבנו מבקש מאיתנו משהו. בדרך כלל הוא אומר, בוא ניתן. כל מה שהוא אומר זה נתינה. התבודדות, לימוד זכות, כל העצות, כל הספרים, כל הדברים. בוא ניתן לכם עצות, בוא ניתן לכם הדרכה, בוא ניתן לכם חיזוק, בוא ניתן לכם עידוד, אני אתן לכם. זה הפעם היחידה שרבנו אומר, עשה לי טובה, בוא, תן לי משהו, אני צריך אותך רגע, בוא תעזור לי שנייה. איך? בשביל לתת למי שבא, וגם כמובן לתת לתיקון העולם. ראש שנה זה תיקון העולם. אז ראש שנה זה ההתחלה. ראש שנה זה יום הדין שהצדיקים הופכים אותו לרחמים. ועוד דבר מעניין, שראש שנה זה לא רק דבר שקשור לעם ישראל, כי זה לא משהו היסטורי של עם ישראל, כמו חנוכה שקרה לנו נס, או פסח שיצאנו ממצרים. ראש שנה זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נסתכל על כל העולם, ועל המדינות בו יאמר, מי לאושר, מי לעוני, מי לחרב, מי לאש, כל יצורי עולם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסתכל על כל העולם ואומר, מה קורה פה עם העולם הזה? בוא נראה מה עושים כדי שזה יהיה כמו שצריך. אז בעצם ראש שנה זה יום שבו כביכול הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל התמונה, על כל העולם, על כל הברואים, על כל התכלית, בשביל מה כל הסיפור הזה? וכמובן על עם ישראל, על כל אחד ואחד. איפה אנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה? אז אם ראש שנה זה התחלה חדשה, רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה ראש שנה, זה התחלה חדשה. אם העניין של ראש שנה זה לבטל את הדין ולהביא רחמים, ואני אומר, זה כל העניין שלי, לבטל את הדין ולהביא רחמים. אם ראש שנה זה הסתכלות על כל העולם ולא רק עליי ועל מה שקורה לי, להרחיב את המבט לכלל ישראל, לכלל העולם, אז בן אומר, אני לא בן אדם פרטי שיש לו קהל מעריצים שרוצה להסתדר איתם ולבנות להם איזה פתרון. אני בן אדם של העולם, של תיקון העולם, זה העניין שלי. כל העניין שלי זה רק ראש שנה. אבל כפשוטו, הדבר הפשוט ביותר שכל העניין שלי זה ראש שנה, שרבנו אומר, אני רוצה שאתם תהיו אצלי. כי העניין שלי זה לעשות קיבוץ, לעשות איחוד, לחבר. יש לי כוח מיוחד של חיבור, של קשר. זה כמו שבצבא, כל אחד יש לו את העבודה שלו, את המקום שלו, אבל יש זמן שמתאספים ביחד, יש זמן שמתחברים ביחד, באים למפקד, מקבלים כוח, מקבלים הדרכה, מקבלים תיקון, רואים את כל הצבא, ואתה אומר לעצמך, וואי, זה הצבא שאני שייך אליו? מרוב שאני יושב באיזה בונקר ויורק, שכחתי מי אני, אבל הנה, זה הצבא שלי, איזה מדהים, איזה צבא גדול ומפואר, איזה צבא מגוון, כמה חיילים יש בצבא הזה. בראש שנה האחרון באומן, תחשבו שבמקום, מי שהיה באומן, כאילו מי שלא היה באומן אז כדאי שיהיה, כן? אבל בראש שנה ודאי אנחנו מכוונים לזה. אז זה פשוט לא יאמן לראות קרוב ל-40 אלף איש שבאים מ-70 מדינות העולם בכל הצבעים, בכל הצורות, כאילו יש איזה משדר שמתחיל לפעול עכשיו, ומתחיל לתפוס עוד נשמות, כאילו אנשים מכל מיני מקומות כל כך הזויים, גם בכדור הארץ וגם מבחינה נפשית וגם מבחינה דתית. אין סוג של יהודי שלא נמצא שם, אין מראה יהודי שלא נמצא שם. וכל הדבר הזה, רבנו אומר, אני רוצה לעשות קיבוץ. אגב, המושג קיבוץ, מה שאנחנו משתמשים היום קיבוץ, מישהו הראה לי פעם שהוא... זה שהמציא את המילה קיבוץ בהקשר של קבוצה של אנשים שגרים באיזה מקום בדשא והילדים שלהם לא רואים את ההורים שלהם אף פעם וכאלה, אז זה, הוא לקח את זה מהמושג הברסלבי, ששם זה התחיל, המושג קיבוץ, להתקבץ, להתקבץ ביחד ולהיות ביחד הזה. ורבי נחמן אומר, היחד הזה, אני צריך אותו, כי אני עושה איתו משהו, אני עושה איתו איזה תיקון בעולם. ואם אנחנו נאמר שזה דווקא, מה שמדובר זה כשהוא היה חי, אז רבי נתן כותב במילים הבאות, ומכלל דבריו הקדושים, שדיבר בערב ראש השנה האחרון, ערב ראש השנה האחרון, שזה היה שבועיים בערך לפני שרבנו נפטר, ממש סמוך, סמוך לפטירתו, אז הוא דיבר, ואומר רבי נתן, למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם, עוצם החיוב להיות אצלו על ראש השנה. כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. מאוד ברור, אי אפשר לטעות. רבי נתן אומר, הבנו ממנו בבירור, שגם אחרי שהוא נפטר, הוא רוצה שאנחנו נבוא אליו, לאומן, לראש השנה. וגם רבנו נתן איזה טעם ואמר, שצריכים להיות אצלו על ראש השנה אנשים, שצריכים להיות אצלו על ראש השנה דווקא, ושיכולים אז אנשים לקבל תיקונים, מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן. יש כאלה מן אנשים, טוב, מקווה שזה לא אנחנו, אבל כנראה שכן, שאי אפשר לעזור להם, אי אפשר, זה כאילו די, זה סופני, אין, אי אפשר, מאיפה שתיגש, אין, זה לא... ואפילו הוא בעצמו, שהוא מתקן את כל נשמות ישראל, הוא אומר, תשמע, זה לא יכול, זה גדול עליי, לא יכול, באדם הזה כבר אין, כבר... אף על פי כן, בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה, אפילו הוא בעצמו זל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים, מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות. זאת אומרת, אפילו ביחס לכוח של רבנו בעצמו, מה שהוא יכול לעשות בראש שנה, זה מעל ומעבר מה שהוא עצמו יכול לעשות בפעמים אחרות. ומי שמגיע לראש שנה, אני הרבה פעמים מרגיש את זה. זה כמו שאתה בא למישהו שנראה לך שאתה מכיר אותו, ונראה לך שפחות או יותר, אתה יודע, הוא בן אדם גדול, הוא בן אדם חזק, הוא יכול לעזור לך הרבה, וביום אחד אתה מגיע אליו ואומר לך, תשמע, אני עכשיו אספר לך מי אני באמת. ואז הוא מוריד איזה חליפה, ואתה רואה שמתחת לזה הוא לבוש בכלל בגדים של מלך, וכאילו... רגע, אז בכלל לא הבנתי, בכלל לא הבנתי. ממש, לבוא לאומן בראש שנה זה כמו לבוא לרבנו אחר. זה כאילו, בוא תראה מי אני, בוא תראה את הכוח שלי למשוך אליי אנשים מכל העולם, מכל המצבים, ולחבר אותם. יש באומן אנשים שאני חושב שגם אם אחד היה במצב הכי קשה, השני לא היה מתקרב אליו. כל כך שונים, כל כך זרים, כל כך מוזרים לכאורה, לכאורה, כל כך רקע שונה, תרבות שונה. עכשיו, כולם מצטופפים איזה קרוב לשבוע באיזה מטר מרובע באוקראינה, הם היו צריכים להרוג אחד את השני. זה לא הגיוני, גם אם היו יוצאים לשייט בקריבים, הם היו הורגים אחד את השני. לא כל שכן שהם עכשיו מצטופפים וצריכים להתפלל ביחד ולאכול ביחד והכל ב... נכון, שהתנאים השתפרו, אבל כמה שהתנאים משתפרים, אתם יודעים, זה כמו הכבישים בארץ. עד שבונים איזה כביש, יש כבר עוד איזה 100,000 מכוניות יותר מדי. אז אותו דבר באומן, כמה שמשפרים את זה, אז יש עוד איזה... ואתה בא ואתה רואה את כל הדבר הזה, ואתה רואה שכולם ביחד פשוט שמחים ומחוברים ומפרגנים אחד לשני, פשוט זה לא נתפס. כי אנשים כל כך שונים לא יכולים להתחבר, בטח לא ככה. ואתה רואה שהם פשוט כולם מחוברים לעניין הזה, שיש פה צדיק שעושה משהו ביחד, יחד איתם. ואמר שעל ראש השנה הוא רוצה שיהיו כל אנשי שלומנו כולם כאחד אצלו איש לא יהיה נעדר. וגודל ההזהרה שהזהיר להיות אצלו על ראש השנה אין לשער. תקשיבו, זה לא צחוק, אני צריך אתכם פה, זה קריטי. האדם יכול לחשוב, טוב, אולי מדובר שאולי הוא צריך אנשים, אנשים מיוחדים, אנשים גדולים, אנשים צדיקים, הוא צריך שיבוא אליו. אבל אני, מה זה משנה? מה אני יכול לתרום כבר? יודע מי אני? זה לא כזה מציאה גדולה. אז מה זה משנה, אני אבוא, לא אבוא, בקושי אני לא עושה כלום. אז יש סיפור מפורסם שראש שנה, נדמה לי זה היה ראש שנה האחרון, היו לרבנו שני תלמידים, שבאמת הם היו שני קצוות מאוד רחוקים אחד מהשני. אחד היה הרב אהרון, שהוא היה הרב של העיר ברסלב, שרבנו אמר שהוא בן אדם מאוד מאוד קדוש ונשגב, והוא אמר שאם היו יודעים אנשי ברסלב מי הוא הרב אהרון, הם היו מנשקים את הפרסות של הסוסים שהביאו אותו לברסלב. אז זה הרב אהרון מברסלב. והרב אהרון מברסלב לפני ראש שנה, בא לרבנו ואמר לו, אני רוצה לבוא לראש השנה, אתה אמרת לבוא אליך בראש שנה, אבל מצד שני יש לי בעיה, כי אני הרב של העיר ברסלב, ואיך אני יכול להשאיר את העיר בלי רב? יש הלכות, יש כל מיני דברים שצריך לפסוק, אני צריך להיות שם, שזה אני רב. אז רבינו אמר לו, נכון, אתה צודק, באמת זו שאלה קשה, ואתה באמת צריך להיות עם העיר שלך, עם אנשי העיר שלך. ואז הרב אהרון אמר לו, כן, אבל איך אני לא אהיה בראש שנה? זה הדבר הכי חשוב, אמרת שזה הכי חשוב, אז איך אני לא אהיה? אמר לו, נכון, אתה צודק, זה באמת דבר הכי חשוב, איך לא תהיה? אז אמר לו, כן, אבל מצד שני, יש לי את העיר שלי, ואיך אני לא יודע מה אני אעשה, ואנשים צריכים אותי. נכון, אנשים צריכים אותך, נכון, באמת, זה באמת. והוא לא אמר לו מה לעשות, אבל בסופו של דבר הרב אהרון לא הגיע. הוא הכריע בדעתו שבאמת הוא צריך להישאר בעיר שלו. והיה עוד איזה יהודי אחר מתלמידי רבנו, בכלל שונה בתכלית, קראו לו ברלה. קראו לו, מה אני אעשה? זה הסיפור. ברלה. אז זה בטח איזה שם חיבה לברל, ברי, דוב בעברית. אז הוא היה מוכר ירקות, היה מוכר בצלים, והגיע עוד מעט ראש שנה. אמרו לו, החבר'ה שלו, תקשיב, אנחנו צריכים ניסוע לראש שנה לאומן. הוא אמר, כן, בטח, אני אסע וזה, אבל יש לי עוד כמה בצלים למכור בחנות, זה חייב עוד כמה גרושים. אמרו לו, אבל תשמע, זה עוד מעט ראשונה, תפספס, אנחנו נוסעים, עוד מעט ללכך לנסוע. אמר, לא, בסדר, נסתדר, רק שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, לא הגיע. בסוף לא הגיע. ואז בראש שנה הזה, נדמה לי זה היה ראש שנה האחרון, אז רבנו אמר את המשפט המוזר הבא, ארלה לא פה וברלה לא פה. כאילו ישבה ביניהם, הרב אהרון לא פה, טוב, זה חסרון. לא, אבל גם ברלה לא פה, אני רואה שהוא לא פה. מה זה משנה? לא, זה משנה. בראש שנה זה לא משנה כמה אתה גדול או כמה אתה קטן או מה אתה עושה. מה שאתה צריך זה להגיע. כי רבנו לוקח את הנשמות ומחבר אותם ועושה איתם איזה תיקון, וזה קריטי אצלו כל אחד שמגיע. לא משנה מי אתה, אתה גדול או קטן. אז כאן רבנו כותב, רבי נתן כותב, וגודל האזהרה שהזהיר להיות אצלו על ראש שנה, אין לשער והכפיל באזהרה הזאת כמה פעמים ואמר שכל עניינו הוא ראש השנה. גם בראש השנה האחרון באומן, דיבר איתנו גם כן מזה, ממעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש שנה, ואמר בזו הלשון, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. ואמר אז, שכל מי שזוכה להיות אצלו על ראש שנה, אם זכית, ראוי לו לשמוח מאוד, יכלו מעדנים ושתו ממתקים כחדוות השם ממעוזכם. אם היית אצלי ראש שנה, זכית בגדול. סיפר לי פעם איזה חבר, שהוא בדרך חזור מאומן, ראש שנה, הוא שמע איזה כתב תקשורת, לא, כתב טלוויזיה חילוני, משדר מאומן. אז הוא אומר, אני לא דתי, אני לא מבין מה קורה פה, אני לא יודע להסביר פה שום דבר, אני לא מבין את כל החוקים ואת כל ההתנהלות, אבל אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אם ראש שנה זה יום הדין, אז זה העורך דין הכי גדול בעולם. פשוט הרגיש את הדבר הזה, איך זה קורה שם. ואם תשאלו, למה אני נותן את השיעור הזה עכשיו? בסדר, עוד מעט ראש שנה, אבל מה אנשים צריכות לעשות עם זה? אז קודם כל הם צריכות לשלוח את הבעלים שלהם. זה שלב ראשון. איך? לא, אז זה רק לגברים, זה מילואים. יש שם מספיק עבודה לגברים. אז באמת נשים צריכות לשלוח את הבעלים שלהם, וגם אם זה קשה, גם אם יש בזה אי נעימות, אז בוא נגיד שאם חס ושלום אדם יש לו איזה משפט מאוד מאוד קשה, ויש עורך דין שיכול להציל את המצב, אז גם בראש שנה אפשר לשלוח שליח ונציג להביא את הישועה מהעורך דין הזה. עכשיו, בכלל לגבי הנסיעה לאומן, בפרט לגבי ראש שנה, יש איזו תופעה שמי שחווה אותה או מכיר אותה, אבל לא יודע את הפירוש שלה, אז עכשיו אנחנו ניגע בנקודה הזאת. נקודה היא כזאת, אני לא יודע, יכול להיות שזה עובר פשוט על כל אחד שמגיע לראש שנה, יכול להיות עובר על חלק. יש רגע שבן אדם אומר, אני חייב לנסוע לאומן לראש השנה, חייב, או אני חייב לנסוע לאומן, חייב. והרבה מאוד פעמים אדם אומר, רגע, אבל לא יודע למה, לא יודע מה זה אומר. אבל פתאום נדלק, פתאום יש לו איזה חשק. ואחרי זמן, מה? פתאום, מה זה? אין לו חשק. אפילו אחרי שיש לו כרטיס ביד, הוא אומר לעצמו, יואו, אני לא נורמלי. מה אני עושה לעצמי? למה אני עושה את השטות הזאת? מה אני מסתבך? בפרט מי שכבר היה שם, ולא תמיד היה נעים, ולא תמיד היה כיף, ולשון עדינה, יש כל מיני עניינים, ותורים וסיפורים, אז למה אני עושה את זה לעצמי? יואו, אין לי חשק, בוא ניפטר מזה, בוא נמצא דרך למצוא איזה תירוץ לא לעשות את זה. אני זוכר את עצמי לא פעם בשדה תעופה בדרך לראש שנה, אומר לעצמי, איך עשיתי את השטות הזאת, איך? טוב, מה אני אעשה? אין ברירה, מה אני אעשה? אז פה רבנו מסביר למה זה ככה, שיש חשק ופתאום אין חשק. זה לא הגיוני, מה הנקודה? אז רבנו כותב כך, לפעמים בא לאדם הרהור תשובה, ונעשה באותה שעה איש כשר, ואחר כך רוצה לעשות עובדה, באשר שנתעורר ליבו לתשובה, וכן רוצה לנסוע לצדיק. אז תראו איזה מהלך. לפעמים בא לאדם הרהור תשובה. לפעמים יש לאדם התעוררות של רצון טוב, רצון טהור. אני רוצה להשתנות. אני רוצה לשנות את החיים שלי. אני רוצה להשתפר. אני רוצה להתחיל התחלה חדשה. אני רוצה לקחת את עצמי בידיים. יש לו הרהור תשובה? זכות. בפרט עכשיו שאנחנו בחודש אלול, ודאי, ודאי, ודאי שזה זמן של תשובה. ויש הרבה אירורים ומחשבות קדושות שמסתובבות באוויר העולם, ולפעמים אדם זוכר שנכנס לו ללב, הוא אומר, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להתחיל התחלה חדשה. ונעשה באותו שעה, איש כשר, באותו רגע שיש לבן אדם מחשבה טהורה, באותו רגע הוא נהיה טהור, כי יש לו מחשבה טהורה, באותו רגע יש לו רצון אמיתי לשינוי. זה לא יום אחד כשאני לא יודע מה יקרה, אז אני אהיה טוב. לא, אני עכשיו רוצה להיות טוב. ואחר כך רוצה לעשות עובדה, אז יש לו התעוררות, אז הוא רוצה גם לעשות איזה פעולה. באשר שנתעורר לי בו לתשובה, אני רוצה שינוי. אז פה זה מעניין שמכל הדברים שבעולם, רבנו כותב כאן שאדם מתעורר לשינוי, אז הוא רוצה לעשות פעולה. אז מה הפעולה האולטימטיבית שהוא יכול לעשות כשהוא מתעורר לשינוי? ובכן רוצה לנסוע לצדיק. אין, מה? זה כמו שבן אדם אומר, יואו, אני חולה. טוב, אז בוא ניסע לרופא. אז אין מצב שבן אדם יגיד, יואו, אני חולה, אני רוצה להיות בריא. טוב, בוא נשתות קפה. טוב, בוא נתנהג כאילו אני בריא. לא, אם אני מרגיש שאני חולה, ואני רוצה להתרפא, אז דבר ראשון שאני עושה, זה אני הולך לרופא. ונכון שרבנו יש לו הרבה עצות והרבה תרופות, אבל רבנו אמר פעם, הוא אמר, אני יכול לעזור, אני יכול לתקן, אני יכול לעזור לכל אחד, אבל צריך, יש לי צורך בשביל לעזור לבן אדם שיבוא אליי לספר לי מה החסרון שלו ומה עובר עליו, ואז העזרה תהיה שונה. העזרה תהיה שונה לחלוטין. אז רבנו אומר, בכן רוצה לנסוע לצדיק. אז בעצם רבנו אומר כאן כך, שאדם יש לו התעוררות לשינוי, התעוררות לתשובה, התעוררות לדבר טוב, השלב הבא הוא קיבל מתנה משמיים, יש לו חשק לנסוע לצדיק. פתאום הוא אומר, כן, זה חסר לי בחיים. זה לא סתם עוד איזה משהו של משוגעים. אני גם משוגע, אני שמעתי שמשוגעים שם נהיים נורמליים. אני רוצה ללכת לראות מה הסיפור. אז יש לו חשק. ואחר כך כשנוסע, מתגבר עליו היצר הרע ונופל מתשוקתו שהיה לו תחילה. ואחר כך כשבא לצדיק, מתגבר עליו היצר הרע עוד יותר ועובד כל חשקו. איזה מוזר. הוא מתעורר, אחר כך שהוא מתחיל את הדרך, אז הוא מתחיל להגיד, איי, לא בא לי בכלל, אין לי שום חשק. ואז שהוא מגיע, הוא בכלל מאבד את החשק. זאת אומרת שיכול להיות שבאדם יעשה את כל הדרך הזאת וזה קורה. והוא מגיע לשם, ושם הוא רק רוצה לחזור הביתה, וכבר הגעת. מה היה? איך הגעת לפה? רצית להתרפא, רצית עזרה. לא, מה אני עושה פה? רגע, ומה היה לך בבית? מה מחכה לך? כל הדמיונות שלך והשקרים שלך והשטויות שלך, רצית להתרפא, שזה באת לפה. לא, מה אני צריך את זה? הוא מאבד את החשק. אז רבנו אומר, בוא אני אסביר לך מה קורה. בוא אני אסביר לך איך זה עובד. אל יקשה בעיניך זאת, ואל יבהלוך רעיוניך על זה. אל תחשוב שזה משהו מוזר, אל תחשוב שמשהו לא בסדר איתך, קידה, שזה זה נמשך, מחמת, כי בתחילה כשבא לו הערעור תשובה, מחמת הטוב שהתעורר בתוכו, אזי על ידי מעשיו באותה שעה המית יצרו, ונתבטל יצרו הרע שהיה לו, כי המיתו בזה הערעור תשובה והעובדה של אותה השעה. ברגע שבן אדם מתעורר לשינוי, ברגע שבן אדם עושה פעולה, הולך שני צעדים כדי לקבל שינוי, הרצון הטוב הזה, יחד עם הפעולה הטובה הזאת, עוד לפני שהוא עבר שינוי, הדבר הזה גורם לו להתנקות מרוע שיש בו. באותו רגע, אני רוצה לעשות שינוי ועושה צעד אחד לעשות שינוי, זה משנה את הכל והוא מתנקה מרוע והוא מתקדם. תראו איזה עוצמה יש למחשבה טובה שיש בה אפילו פעולה הכי קטנה. אפילו פעולה של שני צעדים. יש סיפור בגמרא שירמיהו הנביא שאל את הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איך נתת לאדם רשע כמו נבוכדנצר, מלך בבל, שהחריב את בית המקדש, איך נתת לו ולדורותיו, לצאצאיו, שלטון על מדינות ועמים למשך 4 דורות. איך זה יכול להיות? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אני אספר לך את הסיפור של נבוכדנצר. נבוכדנצר היה, לפני שהוא היה מלך, הוא היה עוזר של המלך שקדם לו, והמלך שקדם לו שלח איזה מכתב לחזקיהו מלך יהודה, והיה כתוב שם בכותרת ככה, אל חזקיהו מלך יהודה, העיר ירושלים, שבה מתגלה אלוקי ישראל. וכתב מה שכתב, ושלחו את זה. אחר כך הגיע הפקיד הראשי, נבוכדנצר, ושאל מה קורה, היה פה איזה דואר יוצא, משהו, איזה מיילים, אז אמר לו, אמרו לו, כן, זה מה שהיה, נשלח פה מכתב לחזקיהו מלך יהודה. אמר נבוכדנצר, מה כתוב שם במכתב? אמרו לו, זה מתחיל במילים, אל חזקיהו מלך יהודה, העיר ירושלים, אשר בה מתגלה אלוקי ישראל. אמרו להם, אתם נורמליים? ככה כותבים מכתב? זה לא כבוד, לא ככה פונים. אמרו לו, מה הבעיה? אמרו להם, צריך לכתוב ככה, אל אלוקי ישראל, אשר בעיר ירושלים, ומלכו חזקיהו. תעשו כבוד, מה? הקדוש ברוך הוא בסוף הרשימה? איזה מין דבר זה? מה, הוא היה כזה בן אדם צדיק? הוא היה כזה בן אדם מאמין? ראינו כבר ממעשיו שרצח מיליונים. מה אתה... הוא הבין שזה הדבר הנכון, וככה זה יצטלם טוב, אבל זה ככה עושים, ככה זה הנימוס הנכון, זה לא בגלל איזה הערכה לקדוש ברוך הוא, אבל אף על פי כן, הוא אמר, מה, כבר שלחתם את זה? אני חייב לתקן את זה. אז הוא רץ כאילו לחפש את השליח. אומרת הגמרא שהשליח כבר היה מאוד רחוק, והקדוש ברוך הוא שלח מלאך באופן מיוחד להחזיר את השליח הזה, שיהיה נגיש וקרוב לנבוכדנצר. נבוכדנצר עשה 4 פסיעות, ופגש את השליח, אמר לו, צריך לתקן פה את הנוסח. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, 4 פסיעות האלה שעשה נבוכדנצר לכבודי, למרות שזה נגוע, למרות שזה רק בשביל שזה מצטלם, אבל עשה את זה לכבודי. נכון שזה מצווה, באמת זה נקרא מצווה. תחשבו שאיזה רוצח, לפני שהוא רוצח מישהו מחייך אליו, מה זה נקרא מצווה? נו באמת. כאילו מה? אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תבין מה זה נקרא תנועה, שבן אדם עושה תנועה של קדושה, רק תנועה. בגלל שהוא עשה את הדבר הזה, אז אני אתן לו ול4 דורות שלו שלטון במדינות ובכדור הארץ. זה מה שמגיע, זה יכול למצות את השכר על על הכלום הזה שהוא עשה, על כמה צעדים שהוא עשה. אז אותו דבר אומר רבנו, שאדם יש לו להבדיל אלפי הבדלות מנבוכדנצר, ואדם אומר, אני רוצה להשתנות, איזה מחשבה קדושה הזאת. הוא אומר, אני גם רוצה לעשות משהו. מה אני אעשה? אני אתקשר ללב הדברים. מתקשרים 02-566-7567, לא עונים? לא עונים שם. טוב, אז אולי אני לא אסע. נשאיר הודעה. לא, אז אתה יודע מה? לא, לא בא לי לנסוע. אומר רבנו, עשית, היה לך מחשבה טובה, עשית פעולה, אתה סילקת מתוכך רוע. אז למה פתאום איבדת את החשק? בגלל שלא עונים? זה לא הסיבה. איבדת את החשק בגלל, אומר רבנו, שהמית יצרו ונתבטל יצרו הרע, כי המיתו בזה יראו תשובה, ואחר כך שרוצה לנסוע, מתגבר עליו יצר הרע אחר. עלית דרגה. עכשיו אתה נמצא במקום אחר. אז עכשיו מתחיל מאבק חדש. אתם יודעים, אם בן אדם היה עושה צעד אחד של קדושה וכבר היה מגיע לעולם הבא, אז כל המשחק הזה של העולם היה נגמר בדקה. כל פעם שיש מחשבה טובה ומעשה טוב, התקדמתי, אבל אז מה? יש ניסיון חדש. ולכן, אומר רבנו, ויש לו עתה יצר הרע גדול ממה שהיה לו תחילה. מה המטרה של היצר הרע יותר גדול? זה סתם שאלה לחיים. אם אני מתקדם, למה היצר הרע גם מתקדם? שישאר מאחורה ואני אסע הלאה. מה כל הרעיון הזה? הטוב מתחזק, הבלבולים מתחזקים. הרבה אנשים חושבים שהמלחמה בין הטוב לרע זה משהו שצריך להיגמר. טוב, די, עשיתי כבר עבודה, לא? אני כבר כך וכך פעמים הנחתי תפילין, ככה שאמרתי שבת, התפללתי, עשיתי לאומן, אני לא יודע, הייתי בשקוף, עשיתי כל מיני דברים. ומה, אני לא קורא כלום. קורא וחצי. כל פעם שעשית משהו טוב, התקדמת. עכשיו דרגה חדשה, דרגת קושי חדשה. די, אין לי כוח. תחשבו, בן אדם הוא עושה אימוני כושר, ועכשיו אומרים לו, עכשיו, עד היום הרמת 10 קילו, כל הכבוד, מהיום תרים 20. די, אין לי כוח. מה אין לך כוח? המטרה זה לפתח את הכוח שלך. ככה מפתחים כוח, מעלים את דרגת הקושי. אז רבנו אומר, להעלות את דרגת הקושי, זה להביא לך לתוך הלב התנגדות יותר גדולה. אז הוא אומר, שמע, לא הכרתי כאלה התקפות של עצבות, של ייאוש, של כעס, של שיגעון, של לא בא לי, של חוסר רצון, לא הכרתי. חשבתי שהתקדמתי, מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה שהתקדמת. חשבתי שהתקדמתי, איך זה קורה? בגלל שהתקדמת, זה קורה. אז מה אני אעשה עכשיו? עכשיו תתגבר גם על זה. איך? תביא רצון יותר חזק. תגיד, ככה? אז אני גם אבוא יותר חזק. יש לי עכשיו התנגדות יותר חזקה, אני אביא רצון יותר חזק. אני באימונים, אמונה, אני מתאמן. רבי נחמן מאומן, מתאמן. יאללה, תתאמן, תתאמן. טוב, די, למה די? אתה כבר בחדר אימונים, תצא עם כושר. לא, די, מה, הרמתי כבר 10 קילו 3 פעמים. די, די, אתה יודע, אין לי כוח. טוב, הנה, הרמתי 10 קילו 100 פעמים. עכשיו, די, מה אתה מביא לי 20 קילו? מה קרה? אז העומס הזה, ההתגברות של הקושי שבא מבפנים, רבנו אומר, למה אתה מתייאש מזה? אתה לא מפרש את זה נכון. זה אומר שעלית דרגה, אז יש לך גם קושי יותר גדול, אבל זה רק בשביל שתעלה גם אתה מולו את הרצון הקדוש שלך. כן, אני רוצה. בוא נזכר, למה רציתי לנסוע? רציתי תיקון, רציתי קרבה, רציתי אמת. אני עדיין רוצה את זה. ואז, אומר רבנו, צריך התגברות חדש יותר נגד היצר הרע החדש שבא לו. והאמת היא שכל פעם שבן אדם מתגבר מחדש, אפילו שנראה לו, טוב, אבל זה סתם, אני מתגבר וזה חוזר, אני מתגבר וזה חוזר, זה סתם, זה לא סתם. כי כל פעם שאתה מתחיל מחדש, כל פעם היא סיפור אחר לגמרי, כי אתה מתחיל למרות כל מה שהיה. כשבן אדם עושה משהו פעם ראשונה, עושה דיאטה פעם ראשונה, אומר, טוב, אני אעשה דיאטה, אני זה. בסדר, אחר כך הוא יהיה טוב, לא. עכשיו, הפעם השנייה שהוא מתחיל הוא כבר קצת יותר מיואש, קצת יותר מדוכדך, קצת יותר עם מחשבות רעות על זה, הוא אומר, שמע, אני יודע שזה לא הלך. אתה יודע מה? אף על פי כן, הוא צריך יותר כוח. הוא חייב לגייס יותר רצון, כי אחרת הוא לא יצליח, כי זה למרות כל מה שהיה. תחשבו כמה כוח בן אדם צריך לגייס, שהוא עשרות שנים נכשל באיזה דבר. זה שהוא בכלל מהרהר להתחיל עוד פעם, זה כוח אינסופי. ואם הוא עושה איזה צעד, איזה כוח זה? אז זה לא עוד פעם ועוד פעם, כל פעם זה יותר. כי עכשיו אני עושה את זה למרות. אז אני כבר יותר רוצה, ואני יותר נאמן, ואני יותר עמוק, כי אני עושה את זה למרות כל מה שהיה. ורבנו, אותו דבר עם הנסיעה לצדיק. טוב, אז בן אדם יגיד, טוב, הבנתי את העניין, אבל אתה יודע, אני כבר הייתי באומן. הייתי באומן גם בראש שנה, די, מספיק פעם אחת. אז לא. אתה צוחק. נרשמת, נכון? פושקינה מספר אחד. זה בקצה של הרחוב, זה מקום מאוד נוח, דירה סוף הדרך, מיטות טובות, לא יותר משמונה בחדר, יש שירותים בשפע, זה מאוד חשוב, למי שלא יודע, כן, מי שהיה פעם בהודו, לפני 200 שנה, יכול לדמיין, לא, עכשיו באמת זה משופר, ואוכלים שם, מתפללים שם עם הרב הסולין, והכל נפלא ונהדר. ויש גם אוכל טוב, וקייטרינג שאנחנו עושים, ראש שנה, והכל נפלא עם כל החברים, לב הדברים, אז אפשר להתקשר ולהירשם. אם לא שמתם לב, זאת הייתה כוונת השיעור. אז למה צריך לבוא עוד פעם? בכלל, למה צריך לבוא לאומן עוד פעם? אז מי שלא היה פעם ראשונה, אז הוא לא מבין את השאלה. אבל מי שהיה פעם אחת, הוא בעצמו מרגיש את התשובה. אפילו אם הוא לא מבין את התשובה, הוא מרגיש את התשובה. יו, אני רוצה עוד פעם לנסוע. מה אתה רוצה לנסוע? די, מספיק. הכל, 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 כי זהו, אתה, הצדיק מתקן את הנשמות, קיבלת מה שקיבלת, די, מספיק. אז בתורה ד' רבנו אומר שהצדיק יש לו כוח לעזור לאדם לתקן את כל המידות הרעות שלו. כל המידות הרעות, להפוך אותו לזהב טהור. אבל אי אפשר לעשות את זה בפעם אחת. זה צריך להיות בהדרגה. והפרפראות לחוכמה שמסביר את ליקוטי מוהר"ן בתורה ד' כותב, שאנחנו רואים שם בתורה ד' את המילים שרבנו כותב, וזה בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם ומספר לפניו כל ליבו. כמו שילד גדל, הוא לא פתאום נהיה גדול. זה תהליך, וכל שלב צריך משהו אחר שאי אפשר היה לתת אותו קודם, אי אפשר היה לדבר עליו קודם. אז אומר הפרפראות לחוכמה, וגם זה מובן ממילא, כי אי אפשר לגמור גמר כל התיקונים הנ"ל בשלמות בפעם אחת. אי אפשר לתקן את הנפש בפעם אחת. שבשביל זה, גם בחיים חיותו של הצדיק, צריכים לבוא אליו בכל פעם ולספר לפניו כל ליבו. ויש בזה דברים עמוקים. בפרט כי האדם צריך להשתדל לעלות בכל פעם ממדרגתו למדרגה עליונה יותר. וכמובן שכל זה נוהג גם עכשיו. אומר הפרפראות לחוכמה שהעניין הזה של לבוא כל פעם מחדש הוא נוהג גם עכשיו. זאת אומרת, גם אחרי שרבנו נפטר, אז זה לא שאנחנו הולכים למישהו נפטר. הנפטרים הולכים למישהו שחי. אנחנו, השם יעזור לנו, שנהיה חיים. הצדיקים הם חיים. זה שעכשיו זה מאחורי איזה אבן, רבנו אמר לבת שלו, כמו שאני עכשיו בחדר אחר ומדבר איתך, אבל אני פה, אם תבואי לקבר שלי, אז כמו ש... אז אני פה. אני פה ממש. אז בן אדם צריך להתקדם. בן אדם צריך לעלות. הוא צריך כל פעם לקבל עוד משהו. אני ברוך השם הייתי הרבה פעמים באומן. אבל ממש, אני יכול להגיד לכם בצורה הכי ברורה, זה לא... אין פעם אחת שהייתה דומה לפעם השנייה. זה כל פעם לבוא מחדש למקום חדש, לאור חדש, לחושך חדש, שצריך להתמלא באור, להבנה חדשה, הכל חדש, זה לא, טוב, בסדר, אני כבר מכיר, אני כל פעם שאני בא לאומן, אני פשוט בהרגשה של, וואי, אין מושג מה הולך להיות פה, זה כל כך, כל כך בלתי ידוע מה שהולך להיות פה, יכול להיות פה אין סוף של דברים, וכל מה שהיה פה עד עכשיו זה לא קשור לכלום, יכול להיות פה דברים שלא חלמתי עליהם. ובאמת כל פעם, פחות או יותר, קראו לי שם דברים שלא לא ידעתי שהם יכולים לקרות בכלל, לא ידעתי שהם קיימים, לא ידעתי שהם אפשריים, אבל ידעתי ששם זה קורה. אז עוד פעם באתי. אז הפרפראות לחוכמה כותב, בן אדם צריך לעלות למדרגה חדשה, אז הוא צריך לקבל דרך חדשה לפי שורש נשמתו. הוא צריך לקבל עכשיו מקום חדש, נקודה חדשה למקום שהוא נמצא. על כן צריך לבוא בכל פעם לצדיק מחדש. שוב, אתה צריך לבוא שוב, כי זה תהליך. שמצד אחד האדם משתנה ועולה, והוא צריך להגיע לדברים חדשים, ומצד שני עוד דבר קורה, גם הצדיק משתנה ועולה. יש פה תנועה כפולה, גם הבן אדם משתנה וצריך משהו חדש לגמרי במקום שהוא נמצא עכשיו, והצדיק הוא כל הזמן עולה. אז זאת אומרת שכל פעם שבאים לצדיק, בעצם כמעט אפשר לומר שבאמת באים למישהו חדש לגמרי, ולא סתם חדש, אלא חדש כזה שעכשיו, גם אם היית אצלו לפני שבועיים, עכשיו הוא עלה לכזה מקום שהוא יכול לקבל כוח לעשות דברים שלפני שבועיים הוא בחיים לא היה יכול לעשות. כי הוא בעצמו כבר במקום אחר לגמרי. אז כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, הכשר כלים ד', כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. כי גם אחר הסתלקותו, מקושר ומיוחד חיות גופו, שהוא בחינת הבלה דגרמה, יש חיות שגם שהנשמה עוזבת את הגוף, אצל הצדיקים זה ככה, גם שהנשמה עוזבת את הגוף, נשארת חיות מסוימת בתוך הגוף, והדבר הזה הוא קשור ומיוחד כל חיותו עד לעילה לעילה. זאת אומרת, הנשמה של הצדיק נמצאת בעולמות עליונים ועולה 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 ועולה. טוב, אז מה זה קשור למקום שהגוף שלו קבור? אז הקשר הוא פשוט. במקום שהגוף שלו קבור, בגלל שהגוף שלו הוא קדוש וטהור גם בחייו, אז הוא ממשיך לקבל הערה מהנשמה שלו, ובעצם האור האינסופי שהוא עכשיו עולה אליו, פוגש את הגוף שלו שנמצא למטה ומאיר שם. אז זה מקום שזה ממשיך להיות הקרנה מלמעלה למטה. ואז הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו. זה יותר מאשר הוא היה חי. מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך, עד שיכול לתקן הכל. הוא כל הזמן עולה יותר מאז שהוא היה, מאז שהוא נקבר, מאז שהוא פעל, הוא כל הזמן עולה יותר. וזה בחינת מעלת קברי הצדיקים האמיתיים. כי שם על קברו שורה השארת נפשו הקדושה, כמבואה בכתבי האריזל. ונפשו קשורה למעלה למעלה, כי אחר הסתלקותו, אז עיקר התדבקות הרוח שלמטה, והרוח שלמעלה. יש הרוח של הבן אדם כשהוא חי מחולקת לשניים. הרוח שלמטה שמחיה אותו פה למטה, והרוח שלמעלה שנמצאת בעולמות עליונים. אצל כל אדם זה ככה. וכשאדם נפטר, איך הפטירה של האדם מתרחשת? יש פסוק בתהילים שאומר, תוסף רוחם יגוון. הפטירה של האדם מתרחשת בצורה הזאת. הרוח העליונה שלו, שזה ממש הוא בעצמו, האינסופיות שלו, מתקרבת, יורדת למטה, מתקרבת לרוח שלמטה, ואז זאת שלמטה, כמו מגנט, מתמגנטת אליה ונפרדת מהגוף. תוסף רוחם יגוון. הגביעה זה על ידי תוספת רוח. מתווספת רוח עליונה ולוקחת את הרוח התחתונה, ואז הם מתחברים ביחד כמו איש ואישה שמיועדים זה לזה מששת ימי בראשית ולא נפגשו אלף שנה. אז פשוט הרוח שלמטה לא יכולה להחזיק את זה, את הגוף, היא פשוט נפרדת ועולה. ורבנו אומר שאדם צדיק, שאדם הוא בקדושה גדולה, אז החלק האמיתי שלו, הרוח האמיתית שלו, היא יותר קרובה. וכשאדם צדיק מאוד, אז הרוח העליונה שלו, היא נמצאת למטה במידה מאוד מרובה. וכשאדם בא למקום שהקבר של הצדיק נמצא, אז כמה שהרוח שלו עולה למעלה, היא גם יורדת למטה. אז זה גם מושך אחריו את כל הנשמות שקשורים אליו. הם גם כן מקבלים הערה מהשורש שלהם, מהרוח העליונה שמתקרבת. ואז הוא עיקר המשכת פי שניים. מה זה פי שניים? שאתה יכול לקבל יותר, כמו שהמושג הזה של פי שניים מופיע באליהו. זה נקרא הסתלקות. כשאליהו הנביא הסתלק, עזב את העולם, אתם יודעים, אליהו הנביא לא נקבר, אז הוא עלה לשמיים, ואלישע הנביא, התלמיד שלו, הלך אחריו. ובכל מקום שהם היו עוברים, אז הנביאים, התלמידים של אליהו הנביא, אמרו לאלישע, הידעת כי היום לוקח השם את אדונך מעל ראשך? תגיד, אתה יודע, חברנו אלישע, שהיום אליהו עוזב אותנו? אז אלישע אמר להם, כן, אני יודע. והמשיך איתו. למה הם אמרו את זה ולמה הוא המשיך? הם אמרו, כי הם חשבו, טוב, אליהו הולך, זה נגמר. כשבן אדם נפטר, זה נגמר. ואלישע אמר, תהיו בשקט, אני ממשיך. אז הם הגיעו לירדן, ואליהו אומר לו, זה נגמר, אני הולך, זה נגמר. אז אלישע אמר לו, זה לא נגמר, אני ממשיך איתך, אני ממשיך איתך. אז אליהו אמר לו, מה אתה מבקש? תבקש משהו. הוא אמר, אני רוצה להיות כל כך מחובר אליך, שכל הכוח שלך וכל הקדושה שלך תעבור דרכי ברמה כזאת שאני אהיה פי שניים ממך. איזה בקשה? אלישע הנביא. אז אליהו אמר לו, תשמע, אתה ביקשת דבר מאוד גדול, אבל אם תראה אותי לוקח מאמך, יהיה לך כן. אם אתה תזכה להיות נוכח בעלייה שלי לשמיים, אז אתה תקבל את זה. למה? עכשיו רבנו בא בתורה סמכווה ואומר, למה הוא יקבל את זה? כי העלייה לשמיים זה שיורד האור הכי גבוה של הנשמה ואוסף את החלק התחתון של הנשמה. אז אם אתה תקבל את ההקרנה הזאת, כי אתה תהיה נוכח ברגע שאני עולה, אז כשזה בא אליי, רבנו מסביר שאליהו אמר לו, כשזה בא אליי, זה בא כדי לקחת אותי. אבל אתה קשור אליי, זה לא בא לקחת אותך, זה נשאר אצלך. אז אתה תהיה פי שתיים. זה ברור? כשזה בא אליי, אומר אליהו, זה בא לקחת אותי. וכשזה בא אליך, שאתה קשור אליי, אז זה פוגש אותך, אבל זה לא בא לקחת אותך. אז זה נשאר אצלך. אז אתה מקבל יותר. אתה יכול לקבל יותר. הדבר הזה נקרא פי שניים מהרוח של רבו. ורבנו כותב, רבי נתן כותב, שהדבר הזה קורה, ההסתלקות, זה לא דבר חד פעמי. הצדיק לא עוזב את העולם פעם אחת והולך לו. הוא הולך והוא חוזר כשיש לו מקום פה שמגיעים אליו כדי לקבל תיקון, הוא יורד כדי לעזור. וכשהוא יורד, מה יורד? יורד כל האור האינסופי הזה. זה בדיוק אותו דבר כמו שהיה לאליהו עם אלישה. זה יורד ואחר כך זה שוב עולה. אז כשאתה מגיע למקום הזה ואתה מקבל את ההקרנה הזאת, אתה תירשם, נכון? לא רק אתה, כן? כל גבר מוזמן וכל אישה מוזמנת לשלוח את בעלה, או להתפלל שיהיה לה בעל שיסע לאומן בראש שנה. זה גם אפשרות. אז כשמגיעים לנקודה הזאת, ובפרט בראש השנה, ששם רבנו יורד ל-40 אלף איש מכל כדור הארץ, שזה חתיכת ירידה, ומשם מתחילה כזאת עלייה, אז כולם מקבלים את ההקרנה המטורפת הזאת. כשמגיעים לשם, אתה פשוט, כל מי שנמצא שם, הוא יודע, אני בסרט לא מהעולם הזה. יש פה סרט שאין בשום מקום. זה פשוט לא יכול להיות שזה קורה כזה דבר בעולם. זה כל כך חזק שכל מי שנמצא שם הוא רואה. אתה אפילו לא צריך לבוא עם איזה יכולת ראייה או משהו. אתה פשוט רואה את זה. ורבן אומר, כי אז הוא המשכת פי שניים. ועל ידי זה הכל יכולים להתקן, כי עיקר התיקון על ידי בחינת המשכת פי שניים. כי מי שקלקל אי אפשר להתקן על ידי זה החיות בעצמו שפגם בו, מאחר שלשם הגיע פגמו, וההכרח להמשיך תיקונו ממקום הגבוה. וכן כל מה שפגם יותר ויותר, הוא צריך להמשיך התיקון ממקום הגבוה עוד יותר. כמה שבן אדם פגם חטאים שלו, בעבירות שלו, בחושך שלו, במידות הרעות שלו, אז הוא צריך לקבל אור יותר גבוה, ממקום יותר גבוה כדי להתקן. עד שיש שפגמו כל כך, נפרד בדורות הללו, שאי אפשר להם להתקן, כי אם על ידי כוח הצדיקים שוכני אפר. יש אנשים שאין להם אפשרות לשום תיקון, רק שהם באים לקברים של הצדיקים, שעל ידי שבאים על קבריהם הקדושים, יכולים להמשיך פי שניים, הנמשך מבחינה גבוהה ועצומה מאוד, שעל ידי זה גם הוא יכול להתקן, אפילו אם הוא כמו שהוא. עכשיו בואו נחזור למה שרבן אמר בהתחלה. ואפילו אני, יש דברים שאני לא יכול לתקן, אבל בראש השנה אני יכול לתקן גם את זה. זאת אומרת שמה שדיברנו עד עכשיו זה בזמן רגיל שבאים אליו. אבל אם אתה בא בראש שנה של כל הנשמות האלה שבאות ומורידות את האור אליהם ועולות חזרה יחד איתו, אז ודאי שאפשר לקבל תיקון שאין שום אפשרות בעולם לקבל באופן אחר. כי הצדיק, גם אחר הסתלקותו, הוא גם כן עולה ומסתלק בכל פעם מדרגה לדרגה גבוהה יותר. הצדיק הסתלק מהעולם הזה. הוא לא מגיע שם לאיזה מקום שהוא נח שם. הוא מגיע לאיזה עולם, והוא אומר, מה, זה כל הסיפור? ואז הוא עולה לעוד עולם, מגיע לעוד מקום. בבחינת ילכו מחיל אל חיל, הצדיקים הם לא עוצרים, גם שם הם לא עוצרים. כמו שאמרו אבותינו, זה על צדיקים, אין להם מנוחה. ובשעת הסתלקות יכולים לקבל פי שניים. רבנו אומר, זה עכשיו גם מזכיר את המצב שלנו, כדי לעלות יותר, צריך לרדת יותר. אז אני, בשביל שאני אוכל להתקדם יותר, אז אני מקבל עוד קצת חושך, עוד קצת בלבולים, עוד קצת יאושים, עוד קצת עצבויות, עוד קצת ניסיונות, ואז אני יורד יותר, ואם אני שם מוצא רצון וכוח ואמונה ותפילה, אני עולה יותר. אז הנה אני יורד בשביל לעלות יותר, כי הבאתי רצון יותר חזק, הבאתי אמונה יותר חזקה. אותו דבר הצדיק, הוא צריך לעלות למקומות בלתי נתפסים, אז ברוך השם יש לו איפה לרדת. באים כל הירודים, כל השבורים, עם כל השם ירחם שלהם, והוא צריך לרדת אליהם, לתוך הביצה שלהם, וזה חתיכת ירידה, אבל משם הוא עולה ומעלה גם אותם למקום שרק המקום הזה יכול לעלות אותם. ועל כן, בכל פעם שבאים על קברו הקדוש, יכולים לקבל הארת פי שניים ממקום גבוה מאוד, שעל ידי זה גם הוא יכול להתקן. אבל העיקר שצריכים לשבר מניעות הרבה, קודם שזוכים לזה, לבוא אליו. כי המניעות רבות ועצומות מאוד בלי שיעור, יש הרבה הרבה מניעות, ועיקר הוא מניעת המוח. העיקר זה שבאדם אומר, מה אני צריך את זה, זה לא יכול להיות, זה לא מתאים לי. העיקר זה מה שבא מבפנים. וגם מה שיש אינם מאמינים בעצמם, שהם יוכלו לקבל תיקון לפי עוצם ריגבוי כלכולם. אבל אף על פי שטועים הכלכלה בעצמם, בן אדם אומר, אני הבן אדם אמיתי, אני יודע שאני כבר גמור, לי אי אפשר לעזור. אז הוא אומר, אני בן אדם אמיתי, בגלל זה אני לא הולך לרופא, כי אני כבר חולה סופני. אומר רבי נתן, אף על פי שזה נראה כאילו אמיתי, שבגלל זה הוא לא בא, כי הוא סתם מיואש מעצמו, גם זהו מניעות המוח, שאינם מאמינים בגדולת חסדי השם, אשר לא קלו לעולם, בגדולת הצדיקי אמת, שיש להם כוח לתקן הכל. נגיד שאתה כזה גמור, אתה יודע, יש צדיקים, קטן עליהם מיליון כמוך, יש את הקדוש ברוך הוא, בראת העולם, אתה לא מאמין בעצמך, תאמין בהם. שיש להם כוח לתקן הכל בכל פעם, יהיה איך שיהיה, בפרט אחר הסתלקותם, שעולים בכל פעם למדרגות עצומות כל כך, וממשיכים חסדים נפלאים חדשים בכל פעם, שכל מי שחפץ לקבלם, יכול לזכות על ידם ולהתקן אף אם הוא כמו שהוא. ובאמת הנקודה המרכזית זה הרצון. אני רוצה שיהיה לי חלק בדבר הזה. אני רוצה לנסוע לשם. אני רוצה שכל מי שאני מכיר ייסע לשם. למה? כי אני מאמין בטוב הזה. אני מאמין ואני רוצה. וכמה שאדם קשה לו ולמרות הקושי הוא ממשיך לרצות, אז רבנו אומר, הוא בא עם כלי אחר. הוא בא עם כלי הרבה יותר קדוש, כי הוא רצה ורצה ורצה והוא קיבל. והדבר הכי מדהים בכל הסיפור הזה של אומן, זה שאני לא יודע אם יש בעולם עצה כל כך טכנית לבעיות כל כך נפשיות. תשמע, יש לי בעיות נפשיות, בסדר, צריך עזרה נפשית. יש לי דברים שקשורים בכלל לנשמה שלי, אז זה צריך להיות פתרון בתחום הנשמתי, בתחום הרוחני, אני צריך להבין משהו, אני צריך לעשות איזה שינוי פנימי, אני צריך להתפלל, אני צריך להגיע לאיזה דרגה, אני צריך לעשות משהו עם עצמי. נכון, אתה צריך. אבל תראה איזה דבר מדהים, שיש פעולה שהיא טכנית לחנותין. תיסע מפה לשם. לא, אבל אני לא יודע אם אני אהיה בדרגה, אל תהיה בדרגה. רבנו אמר, על ראש שנה. תבוא לראש השנה. אחד אמר לו, כן, אבל אני לא יודע אם יהיה לי יישוב הדעת להתפלל, כי יש שם בלגן, יש הרבה אנשים, לא יודע אם יהיה לי יישוב הדעת. אז רבנו אמר, תקשיב, להתפלל, לא להתפלל, לאכול, לא לאכול, לישון, לא לישון, העיקר שתבוא לראש שנה. העיקר זה לבוא, כמובן זה לא כוונה חלילה שאדם יבוא ולא אכפת לו מכלום, תעשה מה שאתה יכול, תתפלל, תלמד, תעשה את הסעודות חג, תשמע תקיעת שופר, תהיה בן אדם, תשמור על המחשבה, נכון, הכל נכון, אבל מה הנקודה? הנקודה שאתה תבוא, אתה תבוא לבית חולים ביום שהרופא מקבל את הכוח לרפא הרבה יותר מימים אחרים. אז בעזרת השם אני מאוד מקווה שהשתכנעתם, ושתבואו לאומה לראש שנה, ונכון שיש פה נשים, אבל ברור שאנשים גם צריכות לדעת ולהאמין שזה דבר כל כך עמוק, כל כך חשוב לכל בן אדם שמגיע, וגם לתיקון העולם, וזה הדבר היחידי שאנחנו, שרבנו אומר, תעשו טובה, תחזירו לי, תחזירו לי משהו, אני צריך אותך פה, אני דואג לך כל כך, תחזיר לי משהו, תבוא אליי בראש שנה, בעזרת השם יתברך. טוב, אם יש שאלות על זה או על דברים אחרים, אני אשמח, כן. מה עם הנשים? נכון, הראש שנה זה משהו מיוחד. כן. אז קודם כל, שאלה טובה. איש ואישה זה דבר אחד. יש דברים שמוטלים על האיש, יש דברים שמוטלים על האישה. ומי שנשוי ונוסע לאומן, הוא נוסע בשביל כל המשפחה ובשביל אשתו והילדים שלו, זה דבר אחד, זה לא מנותק. לא צריך שגם האישה תיסע לראש השנה. כשאישה נוסעת לאומן, מתי שהיא נוסעת, ודאי שהתפילות שלה מקובלות ורצויות, אבל הנקודה של ראש השנה זה נקודה מיוחדת לגברים. יכול להיות שיש גם דברים מיוחדים לנשים, אבל זה לא האדרת נשים, זה האדרת התא המשפחתי, שזה דבר אחד שיש נציגות. לא יודע, מאיפה אני יודע? זה מה שרבי נחמן אמר. תשמע, בן אדם עשה לי כל כך הרבה טובות, אמרו, תשמע, תבוא, תשמע, אבל למה? סוב, אתה יודע מה, יאללה, בסדר. לא יודע למה, מה שתגיד. זה לא קשה, אתה יודע, זה רק לנסוע מכאן לכאן. לפרט שבאמת עכשיו התנאים הרבה יותר משופרים ברמה הגשמית.
לא, זה בסדר. שומעים אותי,
דברי, דברי.
טוב מאוד. אתה יודע, העניין של להעלות את עצמך, להעלות את המשהו עולה והכי, זה גם עולה הרבה מאוד כסף. אבל עכשיו, כשאני אומרת את זה בניגון, שלא תחשוב, אתה יודע, אומרים תמיד, בסדר, אז חוסכים ועושים, ורוצים מאוד ועושים את הכל. אז עושים את זה פעם אחת, אחת השחקים פעם שנייה, אז אתה יודע, אתה מתאמץ ואתה עושה, ואתה חוסר. ולכן, כשאתה נוסע פתאום, יש מחשבות, אומר, אוי, איך אני אשלם את זה, ואני לקחתי פה הלוואה ולקחתי זה, וכל מיני מחשבות עלו על דבר, למה אני הייתי צריך את זה? בגלל זה באות כל, לפעמים גם בגלל זה באים
בעצם. גם בלי זה באות המחשבות.
הדבר הנוסף, חוץ מהעלויות האלה, אתה עולה אומנם של דברים מסוימים, אבל גם העלות הזאת היא גורם. ודבר שני, אני אומרת, למה אדם שואל את עצמו את כל השאלות האלה? משום שאני חושבת שהציפיות הן נורא גדולות. אנשים מספרים לך, וואו, אני הייתי שם, ופתאום רוח אלוהים מרחפת מעל, אתה יודע, כל מיני אנשים נוטים להגזים גם לפעמים.
זאת השם, אולי כן, למה לא?
אולי כן קרה לו, אולי לא קרה לו, אבל נוטים, ואז אתה נוסע עם כל ההרגשה הזאת, וואו, ואתה בא לשם, שום דבר לא קורה לך, והרוח לא מרחפת ולא זה, ואתה אומר, בשביל מה אני עשיתי את זה, מה אני עשיתי? אז עכשיו אני אומרת את זה בלב שלם, כי אני הייתי, ואני אומרת שהדברים לא קרו לי באותו רגע שם, אבל פתאום, והנסיעה דווקא בחזרה, כשהגעתי, פתאום דברים התחילו לעבוד. ולכן אני אומרת, כגודל הציפיות לאותו רגע שיקרה לך, כגודל האכזבות.
אז חשוב, חשוב שציינת את זה, כי באמת, רבי נחמן לא, תראו, אנחנו לא הזכרנו כאן שום הבטחה שיקרה כך או אחרת. רבי נחמן לא אמר, אם תבואו תרגישו כך, אם תבואו יקרה כך. הוא רק אמר, אני יכול לעזור יותר, ואני מבקש שתבואו, זה חשוב לי. בכלל בעניין של נסיעה לאומן ולקברי צדיקים, אנחנו לא שמים את זה למבחן לפי חוויות או לפי דברים, אנחנו פשוט מאמינים שאנחנו צריכים עזרה. ואני חושב שזה, תחשבו רגע איזה דבר מדהים זה, שביום הדין, ביום שבו שופטים את כל העולם, האירוע היהודי הכי גדול ביום שהכל נידון, זה האירוע הזה. זה המניין הכי גדול בכדור הארץ. שבו מתפללים עשרות אלפי יהודים, וכולם, רובם ככולם, פשוט השקיעו במסירות נפש, ואספו פרוטה לפרוטה, והשנה היהודית מתחילה בזה, שעשרות אלפי יהודים הוציאו מיליוני דולרים, כדי לקיים רצון של צדיק. איזה דבר זה, איך זה יושב על הכף של עם ישראל? אפילו אם אני לא הרגשתי, כן הרגשתי, זה יושב על הכף של עם ישראל, ומי שנמצא שם הוא רואה את זה. הוא אומר, תשמע, אין על עם ישראל, אין, זה סוג של לראות את הגאולה. איך, אחרי כל מה שעם ישראל עבר, הם עוד באים ומתפללים, וזה מדהים. רואים את זה בעיניים, אפילו אם אני מרגיש רע או קשה, אני חלק מסוג של גאולה, סוג של תיקון העולם, זה מחזה אחר, זה לא, אני באתי לאומן עם איזה בעיה, זה כמו שאני בא לאיזה רופא שמטפל לי באיזה בעיה, ויום אחד אני בא אליו, אבל אני בכלל רואה שהוא בכלל בונה מדינה. חוץ מזה שהוא רופא, אבל על הדרך הוא גם עכשיו בונה איזה מדינה. כאילו, וואי, לא ידעתי, יש לך כאלה כישרונות. זה כאילו לראות משהו אחר, להיות שותף למשהו הרבה יותר גדול ממני וממה חסר לי או מה אני אקבל. אבל נכון, את צודקת, לא, באמת הרבה פעמים לא מרגישים חוויות מופלאות, אז זה מורכב, כי צריך לא לצפות, צריך גם כן לצפות. זה... בוא נגיד, צריך לצפות, לצפות בגמישות. עזרת השם, עזרת השם. עזרת השם. כן, עוד שאלות. כן. קחי את המיקרופון שנשמע אותך. שאלה טובה. אז העליות והירידות הן בחוויה. במציאות אתה רק עולה. עוד פעם, נחזור לדוגמה של האימון כושר. אחד שעושה כושר במציאות, הכושר שלו משתפר, היכולת שלו משתפרת, השרירים שלו משתפרים, הבריאות שלו משתפרת, זה קו עולה. אבל בחוויה שלו, כל פעם שמאמיסים עליו משהו יותר קשה, הוא מרגיש עכשיו הולך אחורה ונהיה לו עוד פעם קושי, שהוא הרבה יותר גדול, כאילו, אז מה אני עושה? זה נהיה לי יותר קשה. זה נהיה לך יותר קשה בהרגשה. בהרגשה נהיה לך יותר קשה, כי שינו לך את הקושי בהרגשה. אבל במציאות, זה שעושה כושר, זה לא רק שינוי בהרגשה, זה קשה לו פיזית, אבל בינתיים על הדרך, בקו אחר, הוא עולה. אז זה כל החידוש, זה החידוש שרבנו מגלה לנו, שלא משנה מה אני עובר בהרגשות. אדרבה, מי שמתקדם מסוגל לשאת הרגשות יותר קשות בלי לעשות מזה סיפור. אוקיי, אז עובר עליי עכשיו גל, בסדר גמור. מי שמתקדם עובר הרגשות מאוד קשות. את מוזמנת לקחת את ספר תהילים של דוד המלך, שבוודאי הוא אחד מהאנשים היותר מתקדמים בתבל, שהוא מלך של עם ישראל וממנו יוצא משיח, רק לקרוא את התיעוד של ההרגשות שלו, זה לא נתפס. לא נתפס. הרגשות קשים מנסו של בדידות, של ייאוש, של פחד, של נטישה, של כאילו, תסתכלי מה עבר על הבן אדם, רודפים אותו, בן אדם רדוף. האויבים שלו זה באים מהמשפחה שלו, הבן שלו מנסה לרצוח אותו. מה לא עושים לו, ואיזה הרגשות קשות הוא עובר. מה שהוא עובר, זה מה שהוא עובר, אבל מה הוא? הוא דוד מלך ישראל, חי וקיים. והוא המשיח, והוא מהאנשים הנשגבים בתבל. אז מה שהוא עובר, והרגשות הקשות שהוא עובר, זה מראה איזה בן אדם גדול הוא. מה הגדולה שלו? שהמעשים שלו לא נסוגים בהתאם להרגשות שלו. הוא ממשיך לעשות את המעשים הטובים ולהתנהל לפי האמונה שלו, גם כשפוקדים אותו רגשות קשים. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם בן אדם בא אליו איזה גל תהומי של עצבות, מה זה אומר? זה אומר שבא אליו גל תהומי של עצבות, עכשיו יש לו... עכשיו, זה הרגשה של ירידה מאוד קשה. כשאדם הוא בעצבות, הוא מרגיש שאין תקווה, ואין למה לקום, והכל עבוד, ולא עשיתי כלום, וכו' וכו', כולנו מכירים את זה. מה אתה עושה, זה הבחירה שלך. אתה יכול להגיד, אם זה מה שאני מרגיש, אז זה המצב, אז חבל על הזמן, בוא נדפוק כמה בקבוקי יין, בוא נעשה שטויות, בוא נדרדר, בוא נוותר לעצמנו, בוא נפסיק עם כל ההחלטות הטובות, לא אכפת לי מכלום. אז הוא לקח את זה, הוא נתן לזה לזלוג לתפיסות שלו ולהתנהגות שלו. זה בחירה אחת. בחירה אחרת זה להגיד, זה מה שרבי נחמן מלמד. אוקיי, זה מה שעובר עליי? אני רואה את זה, אני לא בורח מזה, אני אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לעבור את זה, ובינתיים אני לא הולך לדפוק את הראש, אני לא עושה שטויות, אני לא עושה עבירות, ואני ממשיך לעשות מצוות עם ההרגשה הקשה הזאת. איזה אלוף אני? נכון שהתקדמתי? זה נקרא התקדמות. סתם, נגיד בן אדם נותן שיעור, זה לא דוגמה, כי זה לא דבר של יום יום של בני אדם. הוא נותן שיעור, אז אם הוא נותן שיעור רק כשהוא מואר ושמח, אז זה יפה מאוד, אבל מה קורה כשהוא שבור ומרוסה, גם אז הוא נותן שיעור? אם כן, אז זה יפה מאוד. נתן דוגמה יותר מעניינת, אישה עומדת מול בעלה, אישה עומדת מול הילדים שלה, ברגעים שההרגשה שלה היא טובה ומלאה, היא אומרת, אני אישה טובה, איך אני אוהבת את בעלי, אני רוצה לצאת איתו למסע של החיים, אני אעשה את הכל בשבילו, אני אעיר לו פנים, אני אחזק אותו, אני עודד אותו. עומדת מול הילד שלו, אומרת, אני אמא שלו, אני אקח אחריות, אני אעשה את הכל בשבילו, אני אתן לו אהבה, אני אשים לו גבולות, אני מסוגלת, השם יעזור לי, זה ההרגשה שלה, והיא מתנהגת בהתאם. זה יפה, נכון? אבל מה קורה כשהיא עומדת מול בעלה ואומרת, יואו, מי זה היצור הזה? בא לי להרוג אותו, אין לו סיכוי. איך עשיתי את הטעות הזאת בחיים שלי? אני לא מבינה איך נפל לי כזה בן אדם. אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלו, אני שונאת אותו, שונאת את עצמי, לא יכולה להסתכל עליו. עכשיו היא עומדת מול הילד שלה ואומרת, יואו, מה יצא ממני? אני לא מאמינה, אני פשוט שונאת אותו. לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. וכל מה שאני עושה, הוא אומר, הוא עושה הפוך, וזה אבוד, ואני מתביישת בו, והלוואי שימות. זה מה שהיא מרגישה. ועכשיו, עכשיו, ברגע הזה, היא אומרת לבעלה, עובר עליי משהו, אבל תדע שאני איתך. אני לא יכולה כרגע לדבר, אני ממש באיזה קטע, אני אעשה התבודדות, אני אעשה חשבון נפש, אני ארגע, אבל תדע לך, גם אם אתה עכשיו חווה ממני זעם, זה בגלל שאני בקטע, אבל אני ממשיכה להיות לצדך, תדע לך, לפחות ברמת האמונה. או שהיא אומרת לילד שלה, כן, לאמא קצת קשה היום, אבל בוא תספר לי מה היה לך, והיא מזיזה את עצמה ושומעת מה היה לו. זה גדולה, נכון? אז הנה חוויה מאוד קשה. והתנהגות מאוד קדושה, שאני מחזיק את החוויה הזאת, ולא מדרדר לתוכה, ולא מכניס אותה לתוך המציאות, אלא אומר, זה חוויה, הנה המציאות. במציאות, אני מאמין בטוב, אני עושה את הטוב, אבל אני מרגיש רע, אז מה? אז אני מרגיש רע, זה גדולה. וכמה שזה יותר חריף, ואני מחזיק ראש עם הדבר הזה, לתפקד ולא לדרדר את החיים שלי, אז אני בן אדם יותר גדול, אז הנה, התקדמתי, אז הנה, בפועל זה התקדמות, נכון? אז מה שאני מרגיש זה לא אומר כלום, זה רק מה שאני מרגיש. וכמה שפוקדים אותי רגשות יותר קשים, סימן שאני בן אדם יותר גדול, שאני יכול להכניס אור לתוך החושך הזה, עם אמונה ובלי הרגשה, רק עם אמונה. אני מאמין בטוב, אני מרגיש רע, מאמין בטוב. זה הגדולה שלי. שרת השם, תודה על השאלה שלך.
עכשיו, יש לי שאלה. בהמשך למה שהיא שאלה, יש לפעמים תקופות שאתה מרגיש ממש... בתשובה שלך, השם סוחב אותך, ממש מרים אותך, ואתה מרגיש שאתה לא מתמודד ממש עם קשיים של תשובה, ממש מרגיש מוח כזה. האם זה קצת סתם אפוריה, שאני צריכה לדאוג מזה, או שזה מצב שהוא נורמלי והוא טוב, וצריך לזרום עם זה, ואחר כך יש לי עוד שאלה.
שאלה טובה. אז קודם כל, קהלת עונה על השאלה הזאת ואומר, ביום טובה יהיה בטוב וביום רעה ראה. כשטוב, אז תאמין בטוב הזה, תהיה בטוב הזה. זה לא הכנה לרע. זה לא, טוב, עכשיו טוב, אבל חכה. זה סתם חוסר אמונה, כן, אבא אוהב אותי, כן, השם טוב אליי. מה יש, למה לא? ביום רעה ראה. זה מה שאמרנו, כשקשה, אז תסתכל ותחפש את האמונה שלך בטוב ותחזיק איתה. נכון, את צודקת שיש מצב של אופוריה, שהוא לאו דווקא כשאני מרגיש משמיים אוהבים אותי, אלא בכל שנייה שאני עושה עבודה נכונה עם עצמי, מיד מגיעה הסכנה של אופוריה. וכמה שאני עושה עבודה יותר טובה עם עצמי, אז יש יותר סכנה שאני אשקע לאופוריה. אני כבר הגעתי... זה כבר הכל מאחוריי, זה ברור, אני כבר מבין, אני כבר... יש סכנה כזאת. לכן אדם צריך להיות ער. צריך להיות ער ולשים לב שאני לא, אני לא ישן, כי גם כאן יש עבודה. בוא נבדוק מה הסכנה של עלייה. הסכנה של עלייה זה גאווה. בוא נבדוק, אני חושב שאני יותר טוב מאחרים, אני מסתכל בזלזול אחרים, אוקיי, אז יש לי בעיה. אבל אם עם כל העלייה שלי אני לא מאבד את הלב, אני ממשיך לתת, אז לא צריך להתפוצץ. הרבה פעמים זה מתפוצץ בגלל שאני לקחתי את זה למקום לא נכון. אז השם אומר, שמה, לא הבנת, בוא נתחיל מההתחלה. אז בסדר, זה אימונים, זה גם אימונים. זה לא אומר שהייתי לא בסדר, זה אימונים, אני מתאמן. פעם ככה, פעם ככה, הרבנו אומר בתורה וב, בליקוטי מוהר"ן, זה התורה של תשובה, שכשאדם רוצה ללכת בדרך של תשובה, הוא צריך להיות בקי בעלייה ובקי בירידה. הוא צריך להיות אומן של עלייה ואומן של ירידה. העלייה זה כיף, עזוב כיף, יש פה סכנות. זכיחות דעת, אופוריה בלעז, גאווה, התנשאות, חוסר חשבון נפש, טעויות. זה כמו שבן אדם ניצח באיזה קרב, עכשיו הוא כבר הולך ישן על הגבעה, ואז תוקפים אותו וגומרים אותו. יש פה סכנות, אתה צריך לדעת איך זזים בעלייה. ולא לקחת על עצמי יותר מדי, ולא להתלהב, הרבה דברים בתוך העלייה. בירידה, אוקיי, אל תתייאש, תחזיק מעמד, תמתין, אל תתקדם, אל תקבל על עצמך שום דברים, אל תגיע למסקנות, אל תחליט החלטות, אתה בחושך. תשאר במקום, תשמור על הקיים, זהו. זה מקצועיות. קודם כל, המקצועיות הראשונה היא זה, רק שנייה, איפה אני עכשיו? כי אם אני בעלייה אתנהג כמו בירידה, זה חמור מאוד. אם אני בירידה אתנהג כמו עלייה, זה גם חמור מאוד. איפה אני עכשיו? זה מה שעובר עליי? אוקיי, בסדר, אז ככה מתנהגים. ואם יש לי בן אדם קרוב שמכיר אותי, אז גם אם אני לא יודע איפה אני אשאל, תגיד, איפה אני? אז תגיד לי, תשמע, אתה בגאווה. אוקיי, טוב, בסדר, אז הנה הכפתור שמטפל בגאווה. שברון לב, תשובה, סליחה, נתחיל מההתחלה. אתה עכשיו בחושך, אסור לך לקבל החלטות עכשיו. הבנתי. צריך גם מוניטור מבחוץ לדבר הזה. שרת השם, שזה יהיה בן זוג.
שרת השם. וגם אמרת פעם אחת שאישה יכולה להתחבר לרבנו רק דרך בעלה. אז באמת, מה קורה עם הרווקות? ודבר שני...
אז רגע, שנייה.
זה אותו עניין.
אוקיי.
אותו עניין. אני נסעתי לאומן, ואני מרגישה לפי מה שאתה מדבר, שהאפקט של לנסוע לאומן על גבר הוא הרבה הרבה יותר גדול, מאשר בשביל אישה. שאישה זה קצת, אוקיי, קצת בראש שלה, אוקיי, נו, אם אתם רוצות, אז תעשו כיף, אבל זה לא ממש, כאילו, זה לא ממש אומרים, אוקיי, רבנו לא ממש אומר, אישה חשוב שהיא תיסע. וזהו, זאת השאלה. בעצם יש לזה אותו אימפקט, האם, או שסתם בראש שלנו.
בוא נפצל את זה עוד פעם. מה החלק הראשון של השאלה?
בשביל רווקה, שלא נתקלו. בשביל רווקה, אז איך היא מתחברת לרבנו?
רווקה מתחברת לרבנו, שהיא מאמינה בצדיק, היא נוסעת לצדיק, קיימת את העצות שלו, אבל זה הכל סוג של לעשות חסכון לחתונה. כמו שחוסכים כסף לחתונה, וכשמתחתנים אז מוציאים אותו ומתחתנים, אז חוסכים אמונה, חוסכים התבודדות, חוסכים תפילה, חוסכים צדקה, חוסכים התחזקות, חוסכים פרישה מעבירות, וכשיגיע הבעל, אז שמים את זה בקופה המשותפת, כי זה הקופה האמיתית. זה סוג של לבינתיים זה מצוין. עכשיו, גם לנקודה השנייה שאמרת, אישה מגיעה לאומן, אז כאילו רבנו לא אמר שיתקבל תיקון, נכון? נכון? צודקת. אז בכל אופן, אז בשביל מה נשים נוסעות לאומן? רק בשביל האווירה ושהתפילות יתקבלו? אז תשובה היא לא. זה שוב פעם, אותו סוג של חסכון. אם היא עדיין לא נשואה, ואף על פי כן בעלה קיים בעולם בעזרת השם, וכל מה שהיא עושה, כולל לבוא לצדיק, זה חתיכת השקעה לקראת העניין הזה, שהרבה פעמים האישה צריכה להביא את בעלה למקום שלו. כמובן דיברנו על זה, שזה לא בדרך של טוב, בוא נסביר לך מה המקום שלך ואיך להגיע לזה. אתם מוזמנים לראות, יש ספר בסיפורי מעשיות של רבנו, ששם בכמה סיפורים רואים שהגיבורה היא אישה, והיא מביאה את בעלה ואת כל העולם לתיקון. אז אחד הסיפורים שם, מלך וקיסר, כדאי להסתכל ולראות אותו, וגם ברגר ואני, יש שם בדיוק את הנקודה, איך האישה עושה את מה שהיא צריכה לעשות כדי להביא את בעלה למקום שלו, אבל היא לא עושה את זה בצורה שהוא התפדח מזה שהיא אמרה לו מה לעשות, אלא היא סוג של אפשרה לו בראייה שלה ובחוכמה שלה, היא אפשרה לו ונתנה בו מספיק אמון שהוא יגיע והוא יעשה את זה, וזה באמת מה שקרה. אותו דבר כאן, יש סיפור, אם הזכרנו את זה, אז נזכיר גם את העניין הזה, יש סיפור בתנ"ך על דבורה. דבורה הייתה אישה מאוד 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 קדושה וגבוהה, עד כדי כך שהיא הייתה סוג של המנהיגה של עם ישראל, הייתה שופטת, אומרת, כל דבר שהיה צריך פסיקה או החלטה או הכרעה, מה נכון, מה השם אומר, למי הולכים? לדבורה. יפה, נכון? באמת, אישה דגולה, אין מה להגיד. וכשמזכירים אותה, אז אחת הפעמים שמזכירים אותה, התואר שלה זה דבורה אשת לפידות. קודם כל, למה צריך להגיד אשת? תגיד, דבורה הנביאה. לא, לא דבורה הנביאה, דבורה אשת. זה אישל מישהו. והמישהו הזה, למרות שמצד עצמו לכאורה, הוא היה בן אדם מאוד פשוט, ובכלל לא בכזאת דרגה ולא בכזאת מעלה, וחז"ל אומרים שאשתו, דבורה, אמרה לו, תחשבו על הניסיון שלה, באמת אישה ברמות בלתי נתפסות, מנהיגה של כל עם ישראל, ובעלה, הוא לא יודע ללמוד תורה, והוא לא צדיק כזה גדול, ובוא נגיד כמה היה קשה לה לא לזלזל בו, ואחרי שלא לזלזל בו, לראות שיש בו טוב, ולהאמין שיש בו טוב, ולנסות לחשוב, אוקיי, מה הטוב שבבעלי? שימו לב מה הטוב שהיא מצאה. והתכוונה לזה בשיא התמימות. היא אמרה לו, תראה, אני מכירה אותך, בעלי היקר. ואתה יודע מה נראה לי שאתה יכול לעשות? כאילו, תחשבו שזאת האישה, ומה בעלה יכול לעשות? לדעתי, זה יהיה מאוד דבר גדול, אם אנחנו נעשה פתילות, ואתה תלך ותתרום את זה לבית המקדש, שיהיה אור. איזה מדהים, אה? כאילו... כאילו זה לא נתפס מה היא מביאה לעולם ומה הוא מביא לעולם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לה, בגלל שאת היית מספיק צדיקה להבין שאת לא יכולה לעמוד בעולם בפני עצמך, עם כל הגדולה שלך את רק אשת, אז אנחנו נקרא לך אשת לפידות, והאור הקטן הזה שבעלך הביא, אנחנו נקרא לזה לפיד, ואת תקראי על שמו, ובזכות ההכנעה שלך לבעלך, אני ארבה את אורכם בעולם, ואני אזכה אתכם לדברים נפלאים. אז זה הנקודה, כל מה שהיא הביאה, הביאה לו. היא אמרה לה, תשמע, את כל הגדולה שלי, אני מביאה לך, ואני אומרת לך, תשמע, אתה יכול להביא אור לעולם, אני רואה את האור שאתה יכול להביא לעולם, וכל מה שיש לי זה בשביל לעזור לך להביא את האור שלך לעולם. אני זה לא הנקודה, אני רק אשת לפידות. והיא הייתה אישה מספיק גדולה כדי להיות מסוגלת לדבר הזה. בוא נגיד, אצלנו, בדור שלנו, גם אם האישה היא גרם יותר חכמה מהגבר, גרם יותר רגישה מהגבר, היא כבר תעשה ממנו קציצות מתוגנות, איך הוא כזה אפס שהוא לא קולט מהר כמוה, והוא לא חכם, והוא לא צדיק, והוא לא רוחני, והוא לא רגיש, והוא לא פפפפפפ. אז בוא נגיד, אבל זה גם מספיק עבודה. אז הלוואי, שהוא לא קולט והוא לא זה, אבל זה מה שהתורה אומרת. זה העבודה שלנו. אותו דבר בהתקשרות לצדיק. כל ההתקשרות לצדיק, היא, מה שבא מהאישה זה בשביל בעלה, זה לא בשבילה, זה לא אני קשורה לצדיק אחד, אתה קשור לצדיק שני, אני בקטע שלי קיבלתי את מה שקיבלתי ואתה, לא, זה לא, זה אין, זה דבר אחד. וכשבאמת רואים זוגיות בתור דבר אחד, אז כל אחד אומר, אני תרום את מה שיש לי, אני לא פה בתחרות עם מישהו. זה עוד נושא בפני עצמו. כן, רגע, שנייה, כן?
יש לי שאלה לגבי... אני לא יודעת אם זה מושג של רבי נחמן, אבל אם הוא מתייחס לעניין, הסתרה בתוך הסתרה, או הסתר בתוך הסתר, שהדרגה שאני כבר, יש הסתר, שאני יודעת שכרגע עובר עליי מה שאני לא מבינה אותו, אבל אני יודעת שזה מבורא עולם, ויש דרגה נראה לי, אני חושבת שבחסידות מדברים על זה, אני לא יודעת אם זה דווקא רבי נחמן, שאתה בהסתר בתוך הסתר, ואני טועה אם יש לרבי נחמן איזושהי עצה, כשאתה כבר בתוך הסתר, אחד רק אתה, אני רואה איזושהי דרך יציאה, מה שאתה דיברת. אבל מה קורה, מה הייתה שרבי נחמן?
רבנו מדבר על זה. כשאתה... מוהר"ן רבנו מדבר על הסתרה שבתוך הסתרה, ורבי נתן אומר שזה לא הסתרה שבתוך הסתרה, זה אלפים ורבבות הסתרות שבתוך הסתרות. זה עד אין סוף. אבל רבנו ברוך השם, העצות שלו הן מאוד פשוטות, והן נוגעות לא משנה איזה הסתרה, וזה חוזר את אותם עצות. להאמין בטוב, להתפלל, להמתין, לראות את הטוב, לעשות טוב, להתחבר לאנשי אמת, לדבר עם אנשים, לא להיות לבד. כל העצות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, זה לא שונה. לא משנה באיזה מצב אדם נמצא, זה לא שונה, זה אותם עצות. ואני שוב מציע לכל מי שרוצה, יש לנו בעוד פחות משבועיים, ב-י"ב אלול, יום חברים, יום של 5-6 שעות, לימודים, התבודדות מודרכת, עבודה עם תומכי שקוף, יום שמחבר את זה למציאות שלנו, מה, איך אני עושה עם זה עבודה, לא רק רעיונות, איך אני עושה עם זה עבודה, הנה, ככה מתבודדים, פה מדברים, פה לומדים, איך עושים את זה למעשה. אז גם אפשר לראות את הפרטים באתר שלנו, או לברר במשרד שכן עונים, אם אתה ממשיך להתקשר. כן, שאלה אחרונה.
יש משהו שמאוד לא מפסיק לעבור לי בראש כשמדברים על נסיעה לאומן, זה ירידה מהארץ. ומאוד מאוד אני רוצה לשאול, האם אין עניין בירידה מהארץ בראש השנה למקום, דבר ראשון למקום באמת, האם אין עניין בראש השנה בקדושת הארץ?
שאלה טובה. אז קודם כל בפשטות, האיסור לצאת מהארץ בכלל או לרדת מהארץ הוא לא קשור לעניין שלנו. מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, לקברי צדיקים, מצד שהיא מצווה רבה, ככה כותב השדה חמד. גם המשנה ברורה מביא את זה. מבחינה הלכתית אין שום איסור לצאת לקברי צדיקים. זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת, בכל אופן, ראש שנה זה יום שקשור לקדושת הארץ, נכון? ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה, בראש שנה נגזר על הארץ מה שנגזר. ורבי נחמן מסביר שהעניין של להיות אצלו דווקא בראש השנה הוא קשור לארץ ישראל בדווקא, ואפשר לדמות את זה לפי מה שאנחנו מבינים שם מהדברים שלו. זה כמו שאנחנו נאמר שדווקא בראש השנה יש איום מאוד 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 גבוה על ארץ ישראל, ויוצאת בעזרת השם חטיבת לוחמים לפוצץ את הכור באיראן. אומרים, תשמע, איך אתם עוזבים את הארץ בראש שנה? תקשיבו, אתם לא יודעים אולי, אבל האיראנים חיכו ליום הזה כדי לחסל את הכל חס ושלום. אז אנחנו פשוט הולכים לגמור את זה, אנחנו הולכים להגן על הארץ. וכשלומדים את הסוגיה הזאת, אז רואים שדווקא בראש השנה, רבי נחמן שולח אותנו בפשטות לעורף האויב, כי זה לא מקום קדוש, זה מקום תמה, במיוחד גם בחוץ לארץ, כדי לסכל את התוכניות של, של, של כוחות הרשע שיש בעולם, לפגוע בארץ ישראל. זה ממש פעולת מנע נגד נזק לארץ ישראל. ככה רבי נחמן מסביר את זה. זה כמובן בקווים מאוד כלליים, אבל זה בעצם הנקודה. טוב, תודה רבה לכולם.